פרק של יום שישי של פרשת מסי, פרק למדי פסוק ט. מדבר אדוני אל משה לאמור, דבר אל בני ישראל ואמרת עליהם, כי אתם עוברים את הירדן הר צפנן, תאי שעם ישראל נכנסים לארץ כנען, והקריתם לכם ערים, הרי מקלט תהיינה לכם, ונס שם הרוצח מכי נפש בשגגה. זאת אומרת, צריך שעם ישראל יכינו להם ערים, ערי מקלט, שהרוצחים יוכלו לשם לנוס. מסביר רש"י מה פירוש המילה והקריתם. אין הקריה אלא לשון הזמנה, לא, תזמנו ותכינו לכם ערים ששם יוכלו להיות הרוצחים. איפה רואים שהמילה והקריתם זה לשון הזמנה? וכן הוא אומר, למדנו בספר בראשית, כתוב כי יקרא השם אלוקיך לפניי. זה מה שעשיו אומר ליצחק, מה זה יקרא? זימן. גם פה והקריתם פירושו תזמינו את אותם ערים שיהיה לרוצח בשגגה. פסוק י"ב, והיו לכם הערים למקלט מגואל, ולא ימות הרוצח עד עומדו לפני העדה למשפט. זאת אומרת, הערים האלה זה מקום הגנה שהגואל, גואל הכוונה, כמו שרש"י אומר, מפני גואל אדם שהוא קרוב לנרצח. יש לנרצח קרוב שהוא גואל אדם והוא רוצה לנקום את הנקמה ולהרוג את הרוצח, אז כדי שהרוצח לא ימות בידיו של הגואל, אז עד המשפט הוא יכול לנוס לעיר מקלט. פסוק י"ג, וערים אשר תיתנו שש ערי מקלט תהיינה לכם. אומר רש"י, שש ערי מקלט מגיד שאף על פי שהבדיל משה בחייו שלוש ערים בעבר הירדן, לא היו קולטות עד שנבחרו שלוש שנתן יהושע בארץ כנען. זאת אומרת, אנחנו יודעים הרי שמשה רבינו שם שלוש ערים בעבר הירדן. לכאורה שלוש ערים שמשה רבינו כבר זימן בעבר הירדן יכלו להיות כבר לקבל את הכוח שלהם, את התפקיד שלהם, שהם ערי מקלט. אומרים לנו לא, הערים שמשה רבינו הציב בעבר הירדן לא יכולים להיכנס ולקבל את הפעולה שלהם ואת התוקף של ערי מקלט ולקלוט את הרוצח עד שלא יהיה מופרש שלוש ערים נוספות, ולכן התורה מחברת אותם יחד, אומרת שש ערי מקלט, להשוות את השלוש הפנימיים לשלוש שנמצאים בעבר הירדן. פסוק י"ד, את שלוש הערים תיתנו מעבר לירדן ואת שלוש הערים תיתנו בארץ כנען, הרי מקלט תהיינה. אומר רש"י, את שלוש הערים בגומר, אף על פי שבארץ כנען תשעה שבטים וכאן אינן אלא שניים וחצי, לכאורה איפה ההיגיון בחלוקה? רוב עם ישראל נמצאים בארץ כנען, שניים וחצי שבטים נמצאים בעבר הירדן, אז איפה ההיגיון שאתה שם הרי מקלט באותו מידה לשניהם? הרי הרי מקלט צריכים להיות יחסית לכמות של הרוצחים, מספר תושבים, כמה ההיגיון אומר שיכול להיות מצב שרוצח בשגגה יצטרך לנוס, אז איך ייתכן שאתה שם את אותו כמות לשני הצדדים? אומרה שישבה מניין ערי מקלט שלהם משום דבגלעד נפישי רוצחים. גלעד, שזה עבר הירדן, ששם יש שניים וחצי שבטים, שם היו הרבה רוצחים. דכתיב, כמו שהפסוק אומר בהושע, גלעד קריית פועלי אבן עקובה מדם. וכתוב ככה, אומר המהר"ל מפראג, שיש מושג שנקרא שהמקום משפיע על התושבים, והמקום הזה גלעד היה מקום שהשפיע יותר על מושג הזה של רצח, ובמילא מכיוון שהיו יותר רוצחים אז היה יותר צורך בערי מקלט. פסוק ט"ו, לבני ישראל ולגר ולתושב בתוכם תהיינה שש הערים האלה למקלט, לנוס שמה כל מכי נפש בשגגה. אם בכלי ברזל יכהו וימות רוצח ומות יומת הרוצח. אם אדם הרג את השני בכלי ברזל, כאן עכשיו מדברים על הורג בזדון. אם אדם הרג את השני בזדון עם כלי ברזל,
מה זה
בזדון? בזדון, זאת אומרת בכוונה תחילה, אז הוא, או הרוצח הזה צריך להרוג אותו. נקרא עוד פסוק הבא, פסוק י"ז, ואז יהיה יותר קל להבין את רש"י בפסוק ט"ז, ונקרא אחר כך גם את רש"י של י"ז. ואם באבן יד אשר ימות בה יכהו וימות רוצח ומות יומד הרוצח. זאת אומרת, הפסוק נותנת לנו כאן סוגי דברים במה אדם הרג את השני בזדון. אם הוא הרג אותו בכלי ברזל, אז הוא רוצח. אם הוא הרג אותו באבן יד, אז הוא רוצח. אבל מה? יש הבדל, כפי שנראה בצורה איך התורה כותבת על ברזל, או בתורה כותבת על אבן. על אבן כתוב, ואם באבן יד, אשר ימוד בה. זאת אומרת, לא כל אבן נחשב כדבר שיכול להרוג. אם מישהו הרג את השני באבן, אז אתה צריך לבדוק אם האבן הייתה מספיק גדולה שהיא מסוגלת להרוג. אבל בברזל לא כתוב אשר ימוד בה, כתוב, בברזל כתוב בפסוק תזיין, ואם בכלי ברזל יקעו בלי להיכנס להגדרות. אז בוא נקרא עכשיו את רשי על פסוק תזיין וזה יהיה יובן. קודם כל אומר רשי, ואם בכלי ברזל יקעו, אין זה מדבר בהורג בשוגג הסמוך לו. הפסוקים הללו שאנחנו כרגע לומדים לא מציינים לנו מצב של שוגג, למרות שלפני זה היה כתוב המילה האחרונה של פסוק תתוו זה בשגגה. אז הפסוק תזיין שכתוב בצמוד אליו לא מדבר על שוגג, אלא בהורג במזית. הוא בא ללמד שההורג בכל דבר, אדם שהרג בזדון בחפץ, כל חפץ שלו יהיה, צריך שיהיה בו שיעור כדי להמית. מי שהורג בחפץ, לא משנה באיזה, החפץ צריך להיות מספיק גדול שיהיה השערה שהוא יכול להמית. שנאמר בכולם, בכל החפצים שנלמד מפסוק י' שקראנו כבר בפסוקים הבאים, כתוב אשר ימות בו. מה הפירוש? דה מתרגמינה, איך אונקלוס מתרגם את המילים אשר ימות בו? דהי כמיסת דימות בה. מה הפירוש? שזה בגודל, בכובד, בעוצמה כזו שאפשר למות בה, חוץ מן הברזל. אבל על הברזל לא כתוב את המילים אשר ימות בה. למה? שגלוי וידוע לפני הקדוש ברוך הוא שהברזל ממית בכל שהוא, אפילו מחט. ברזל אפילו אם זה גודל מחט הוא יכול להמית. לפיכך לא נתנה בו תורה שיעור לכתוב אשר ימות בו. לכן בברזל לא כתוב תנאי אשר ימות בו. ברזל בכל מצב יכול להמית. עכשיו מתייחס רש"י למה שאומר בתחילת הדברים, שפה בפסוק הזה מדובר על זדון. מאיפה אנחנו יודעים? אולי מדובר גם פה בשוגג. רש"י, ואם תאמר בהורג בשוגג הכתוב מדבר, הרי הוא אומר למטה, למטה הכוונה, עוד מעט נראה בפסוק חף ג' כתוב שם או בכל אבן אשר ימות בה בלא ראות וגומר. פסוק חף ג' מדובר על מצב שאדם הרג את השני בלא ראות, פירושו הוא לא ראה. זאת אומרת שהוא בשוגג. לימד על המורים למעלה, מזה לומדים בדיעבד על הפסוקים הקודמים, שבהורג במזיד הכתוב מדבר, זאת אומרת מפסוק ט"ז ועד פסוק חף ג' מדובר על הורג בזדון. רש"י על פסוק י"ז, ואבן יד, מה הפירוש באבן יד? שיש בה מלוא יד. אבן כזה שיש בה מלוא יד, פירושו שהיא ממלאת יד, זאת אומרת יש את העוצמה של האבן ואת הכוח של היד שיכולה להמית. אשר ימות בה שיש בה שיעור להמית, כתרגומו, כמו שקראנו קודם ברש"י הקודם את לשון אונקלוס, לפי שנאמר ועיקר איש את רעהו באבן. למה התורה צריכה לכתוב דווקא את המילים אשר ימות בו? מכיוון שבספר שמות היה כתוב פסוק ועיקר איש את רעהו באבן, אז צריך להיענש, ושם לא היה כתוב איזה גודל ואיזה עוצמה, ולא נתן בשיעור, יכול כלשהו, הייתי יכול לשאול גם אבן קטנה ביותר. כך נאמר אשר ימות בה, זאת אומרת שצריך לאמוד את גודל האבן ואת עוצמת הזריקה ואת כוח היד, וכל זה צריך לקחת בחשבון ולשקלל הכל ולראות האם זה היה דבר הגיוני שהוא יכול להמיד. סוף י"ח, או בכלי עץ יד שימות בו יקעו וימות רוצח הוא, מות יומת הרוצח. אומר רש"י או בכלי עץ יד, מה הסיבה שהתורה מביאה גם את הלשון לגבי עץ? כפי שנאמר, כיוון שלמדנו בספר שמות, חי כאיש את עבדו או את עמתו בשבט. עכשיו הכתוב, אם אדם הורג את השני עם מקל, יכול כלשהו, הייתי יכול לחשוב אפילו מקל קטן גם יכול להמית. לכך נאמר בעץ אשר ימות בו, שיהיה בו כדי להמית. לא בכל עץ מתייחס אליו כהורג בשגגה או בזדון, אלא רק אם יש כאן את העץ בעוצמה ובגודל שהוא יכול גם להמית. פסוק י"ט, גואל אדם הוא ימית את הרוצח, בפיגרו בו הוא ימיתנו. אומר רש"י בפיגרו בו, אפילו בתוך הרי מקלט. הגואל אדם, אם הוא תופס את הרוצח שרק בזדון, הוא יכול להמית אותו, ולא משנה אם הוא תפס אותו מחוץ לעיר מקלט או שהוא תפס אותו בתוך העיר. פסוק חף, ואם בשנאה יהדופנו או ישליך עליו בצדיה וימות. אם אדם הרג את השני בשנאה או בצדיה, מה זה בצדיה אומר רש"י כתרגום, או בחמנה, מה זה נקרא בחמנה? במערב, הוא עשה עליו מערב והוא הרג אותו. פסוק חפה א' אומר, או באיבה איכה או בידו וימות, מות יומת המכה, רוצח הוא, גואל אדם ימית את הרוצח בפיגו בו. עד פה אנחנו דיברנו על אדם שהרג את השני בזדון. עכשיו פסוק חפה ב' אומר, ואם בפתע בלא איבה עדפו או השליך עליו כל כלי בלא צדיעה, מה יהיה אם הוא הרג אותו לא בזדון אלא, אומר רש"י, בפתע, מה הכוונה? באונס. ותרגומו בתקף, מה זה בתקף? שהיה סמוך לו ולא היה לו שירות להיזהר עליו, הוא היה קרוב אליו, הוא רואה שהנה הוא תופס משהו וזה נופל, אבל הוא לא יכל לעצור בעדו, אז הוא נאנס והרג אותו. או בכל אבל אשר ימות בה בלא ראות ויפל עליו וימות, והוא לא אויב לו ולא מבקש רעתו, או שהוא הרג אותו בשוגג. אומר רש"י, או בכל אבן אשר ימות בעיקר ובלא ראות שלא ראו ויפל עליו. והכוונה מכאן, אמרו ההורג דרך ירידה גולה. אם אדם ירד למשל בסולם כלפי מטה, כשאתה יורד בסולם אתה מסתכל למטה, אז אתה צריך להיות זהיר יותר. ואם אתה ניזהרת והשתדלת וקרה בשגגה שדרך ירידתך מישהו קיבל את זה בראש ומת, זה נקרא הורג בשוגג. ומה הדינו של הורג בשוגג? צריך לרוץ לעיר מקלט. דרך ירידה גולה, דרך עלייה. אבל אם עלית בסולם למעלה, אדם שעולה בסולם לא מסתכל אחורה מה קורה, הוא מסתכל לאן הוא הולך. ואם קרה שדרך העלייה שלו הוא הרג מישהו למטה בלי להסתכל, אינו גולה, הוא נקרא אונס כזה שאפילו לגלות הוא לא צריך ללכת. סוג חב ד' ושפטו העדה בין המכה ובין גואל אדם על המשפטים האלה. והצילו העדה את הרוצח מיד גואל אדם, והשיבו אותו העדה אל עיר מקלטו אשר נס שמה, וישב בה אדמות הכהן הגדול אשר משך אותו בשמן הקודש. זאת אומרת, אם האדם הזה נס בשגגה לעיר מקלט, עושים לו משפט, מתברר שבאמת הוא הרג בשוגג, אז הוא חוזר לעיר מקלט והוא חייב להיות שם עד סוף ימיו של הכהן הגדול. מה זה קשור? למה הוא לא יכול להיות ביחד עם הכהן הגדול באותו מקום? זאת אומרת, למה הוא חייב לברוח עד מות הכהן הגדול? אומר רש"י, עד מות הכהן הגדול, שהוא בא להשרות שכינה בישראל ולהאריך ימיהם, הכהן הגדול בא לעשות את העבודה שלו כדי שיהיה שכינה ואריכות ימים לעם ישראל, והרוצח בא לסלק את השכינה מישראל ומקצר את ימי החיים. אינו כדאי שיהיה לפני כהן גדול. זאת אומרת, הרוצח בשגגה הוא בדיוק ההפך של הכהן הגדול. אז כל זמן שהכהן הגדול חי הוא לא יכול, כשהכהן הגדול נפטר מן העולם, אז החטא גם כן מיתתם של צדיקים מכפרת, החטא גם כן מתכפר, ואז הוא יכול שוב לצאת. דבר אחר, לפי שהיה לו לכהן גדול להתפלל שלא תירת הקלה הזו בחייו, הכהן גדול היה צריך להתפלל שלא יהיה בחייו כזו תקלה, כן? אז לכן מקשרים את ההימצאות של האדם בעיר מקלט דווקא על הכהן הגדול. והגמרא מספרת במסכת מכות שהאימהות של הכהן הגדול היו נמצאים בעיר מקלט ומאכילים ומשקים את הרוצחים בשגגה, שיהיה להם טוב בעיר מקלט, כדי שהם לא יתפללו שהכהן גדול ימות, כי הם כבר רוצים לצאת משם אז הם יתפללו שהוא ימות. כדי שהם לא יתפללו שיהיה להם טוב בעיר מקלט, אז האמא של הכהן גדול הייתה נותנת להם מה שהם צריכים,
מפתמת אותה,
כן, כל אשר משך אותו
בלי כוונה,
כן, אשר משך אותו בשמן הקודש. פסוק אמר שהוא יושב בעיר מקלט עד מות הכהן הגדול אשר משך אותו בשמן הקודש. מה זה נקרא אשר משך אותו בשמן הקודש? אומר רש"י, אשר משך אותו בשמן הקודש, לפי פשוטו מן המקראות הקצרים, הוא שלא פירש ממשכו אלא כמו אשר משכו המושך אותו בשמן הקודש. כתוב בפסוק אשר משך אותו, מי משך אותו? כאילו חסר כאן מילה, יש הרבה פעמים שהתורה מקצרת, אשר משך אותו. מי שרגיל למשוח את הכהן הגדול שהוא מתמנה בשמן הקודש, משכו אותו בשמן הקודש, אז הוא כהן גדול, כל מה שהוא חי, הרוצח צריך להישאר בעיר מצווה. רבותינו דרשו במסכת מכות לראיה דבר, חכמים אומרים בכל אופן מהסגנון הזה, התורה אומרת לומדים הלכה, ללמד שאם עד שלא נגמר דינו, אם לפני שלא פסקו הדיינים שהרוצח בשגגה צריך למות בעיר מצווה, דנו בו ושמעו את העדות מכל הצדדים וחשבו ודנו וכולי, ולפני שסיימו את הפסיקה לומר שצריך להחזיר אותו לעיר מקלט, מת כהן גדול, בינתיים הספיק הכהן הגדול למות, ומינו אחר תחתיו, ומינו כבר כהן גדול חדש, ולאחר מכאן, אחרי שמינו כהן גדול חדש, נגמר דינו. אז די בידים פסקו שבאמת הוא שורג בשגגה וצריך לנוס לעיר מקלט. חוזר במיטתו של שני, אז לכאורה אפשר להגיד פסקו שצריך ללכת לעיר מקלט, אולי הוא כבר מיד צריך להשתחרר. למה? כי הכהן גדול שהיה חי בזמן שהוא הרג נפטר כבר. אומרים לנו לא, כיוון שעכשיו בגמר הדין מינו חדש, אז גמר הדין זה כאילו חלק מהתקלה, כי אם צריכים לפסוק על בן אדם שהוא ינוס לעיר מקלט, זה תקלה. ואמרנו קודם שהכהן גדול צריך היה להתפלל שלא תראה תקלה כזו בימיו. אם בימיו של הכהן הגדול הזה קרה תקלה כזו שבית דין היה צריך לפסוק על בן אדם שהוא הרג בשגגה ולנוס לעיר מקלט, אז עכשיו מתחילים לעשות את הספירה על הכהן הגדול החדש. וזה מרומז כמה פסוק שנאמר אשר משך אותו, מה הכוונה? וכי הוא משכו לכהן או הכהן משך אותו, אלא להביא את הנמשך בימיו. זאת אומרת, אם בימיו של זה של הרוצח בשגגה, זאת אומרת לפני שנגמר דינו, אז משכו כהן גדול חדש שמחזירו במיטתו. אז מתי יכול הרוצח לחזור חזרה למשפחה ולבית שלו? רק אחרי שהכהן החדש הזה ימות. סוג חווה, ואם יצא הרוצח גבול עיר מקלטו אשר ינוס שם, הוא מצא אותו גואל אדם מחוץ לגבול עיר מקלטו ורצח גואל אדם את הרוצח, אין לו דם. אם הרוצח הרג את אם הגואל אדם הרג את הרוצח בשגגה מחוץ לעיר מקלט, אז הוא לא, הגואל אדם לא נחשב שהוא הרג בכלל מישהו חי, אין לו דם. אומר רש"י, הרי הוא כהורג את המת שאין לו דם, כי כל זאת שהוא בעיר מקלט יש לו הגנה, יצא מעיר מקלט, אז הוא כאילו במצב שהגואל אדם יכול להרוג אותו. פסוק חפחת, פסוק על הפסוק חפחת, כי בעיר מקלטו יושב עד מות הכהן הגדול, אחרי מות הכהן הגדול ישוב הרוצח אל ארץ אחוזתו. והיו אלה לכם לחוקת משפט לדורותיכם בכל מושבותיכם. כתוב כאן בפסוק והיו אלה לכם, מי זה לכם? לאלה שנכנסים לארץ ישראל. ומיד כתוב בכל מושבותיכם, מה זה בכל מושבותיכם? גם בחוץ לארץ. אומר רש"י, בכל מושבותיכם לימד שתהי סנהדרין קטנה נוהגת בחוץ לארץ כל זמן שנוהגת בארץ ישראל. כל זמן שיש בארץ ישראל סנהדרין, יכולים לשבת דיינים של 23 בחוץ לארץ שיש להם פריבילגיה וכוח לדון דיני נפשות. פסוק למד, כל מכה נפש לפי עדים ירצח את הרוצח, ועד אחד לא יענה בנפש למות. כאשר בית דין יושב צריכים להחליט על בן אדם שהוא רוצח, הם חייבים לשמוע את העדות לפחות משני אנשים שהוא רצח. כפי שרש"י אומר, כל מכה נפש הוא גומר הבא להורגו על שעיקה את הנפש. מתי שבית דין רוצים להרוג בן אדם כי הוא היה רוצח, לא יכולים בית הדין לעשות את זה אלא לפי עדים ירצח. מה הכוונה? שיעידו שבמזיד ובהתראה הרגו. קודם שיבואו עדים שיעידו שהרצח היה בזדון והוא עבר את ההתראה וכו', ואז אם היו שני עדים שיעידו, אז יש לבית דין את הכוח על פי תורה להעניש את הרוצח בזדון. פסוק למד א', ולא תיקחו כופר לנפש רוצח אשר הוא רשע למות כי מות יומת. אומר רש"י, ולא תיקחו כופר לא ייפטר בממון, זאת אומרת לא יכול להיות שהרוצח בזדון יבוא לבית דין ויגיד אני אשלם כסף במקום שיהרגו אותי ויענישו אותי על הרצח. אין אפשרות להמיר את העונש בממון. פסוק למד ב', ולא תיקחו כופר לנוס אל עיר מקלטו לשוב לשבת בארץ אדמות הכהן. אותו דבר אומר רש"י, ולא תיקחו כופר לנוס אל עיר מקלטו. מה פירוש לנוס? זה לאדם שקוראים לו נוס, נוס זה פירושו של דבר אדם שכבר היה בעיר מקלט ורוצה להשתחרר משם, רוצה כבר לחזור חזרה לביתו, אז הוא אומר אני אשלם כסף והעיקר תחזיר אותי. האדם הזה שכבר היה שם ורוצה לצאת משם לא יכול לצאת משם ולהמיר את השהות בעיר מקלט בממון. כפי שרש"י מסביר, שמה שכתוב לנוס זה לא פירוש שאני יכולים לחשוב שאדם לפני שהוא הולך לעיר מקלט רוצה להמיר בממון, אלא אחרי שהוא כבר נמצא שם. אומר רש"י, למי שנס אל עיר מקלטו, שהרג ושוגג, אינו נפטר מגלות בממון, ליתן כופר לשוב לשבת בארץ בטרם ימות הכהן. ורש"י, לנוס, מה שכתוב כאן לנוס, כמו כאילו היה כתוב לנס, מי שכבר נס וכבר נמצא שם. היה כתוב לנוס שהיו יכולים להבין שזה מי שעכשיו אמור לברוח. נדרש הוכחה משלושה מקומות שאפשר להגיד את הסגנון על אדם שכבר הפעולה נעשתה בו, ואומרים את סגנון כזה כאילו שזה לפני עשיית הפעולה. למשל, כמו שובי מלחמה. מה זה שובי מלחמה? ששבו מן המלחמה. שובי זה לא שאלה ששווים עכשיו, אלא אלה שכבר שבו, קוראים להם שובי. וכן נוגי ממועד. נוגי ממועד זה כאלה שלא שומרים על השבתות והחגים. נוגי פירושו שהם יצאו מכלל שמירה על החגים, אז קוראים להם נוגי. הם כבר לא מקיימים, אני צריך להגיד עליהם לשון עבר, אבל אומרים את זה כאילו לשון הווה. וכן כי מולים היו, כתוב ביהושע, כי מולים היו. מה הכוונה כי מולים? שהם כבר היו מולים. כאשר תאמר שוב על מי ששב כבר, כמו שאומרים בשובי מלחמה, על מי שכבר חזר מהמלחמה, אתה אומר לו עליו שוב. ומול על מי שמל כבר, כן תאמר לנוס על מי שנס כבר. קוראו נוס כלומר מוברח. נוס פירושו שהוא מוברח, פירושו שהוא כבר היה בעיר מקלט. אם תאמר לנוס לברוח, אומר רש"י, למה אני צריך להתעקש ולהסביר שלנוס הפירוש הוא שהוא כבר היה בעיר מקלט והוא רוצה להשתחרר, ואז אני אומר שלא הולכים כופר? אולי הכוונה בפסוק למי שעדיין לא ברח והוא רוצה למנוע את הבריחה שלו. אומר רש"י, אי אפשר להגיד שהכוונה כאן למי ש... למה? כי מהמשך הלשון מוכח שהוא כבר היה בעיר מקלט, כמי שרש"י אומר, אם תאמר לנוס לברוח, הוא תפרשהו, לא תקרו כופר למי שיש לו לברוח לפטרו מן הגלות. לא ידעתי איך יאמר לשוב לשבת בארץ, הרי עדיין לא נס, ומאיכן ישוב? זה שכתוב בפסוק לשוב, פירושו שהוא כבר היה בעיר מקלט והוא רוצה עכשיו לחזור. לכן חייבים להסביר שמה הכוונה לנוס, לא למי שרוצה לנוס, אלא למי שכבר נמצא שם. פסוק למד ג', ולא תחניפו את הארץ אשר אתם בא, כי אדם הוא יחניף את הארץ, ולארץ לא יחופר לדם אשר שופך בה, כי אם בדם שופכו. אומר רש"י, ולא תחניפו הפירוש ולא תרשיו, זאת אומרת אל תהיו כמו חנפן. חנפן הוא רשע, אז אל תהיו כמו חנפן, זאת אומרת אל תעשו רשע כתרגומו, ולא תחייבון, אל תעשו חובה. זאת אומרת, אם אתם לא תשלחו את האדם לאן שהוא צריך, אם אתם לא תענישו את האדם בעונש הראוי לו, אז אתם גורמים על הארץ דברים לא טובים. פסוק למד ד', אומר, ולא תטמא את הארץ אשר אתם יושבים בה, אשר אני שוכן בתוכה, כי אני אדוני שוכן בתוך בני ישראל. אם אתם משאירים את הרוצחים ולא מטפלים בהם, אתם מטמאים את הארץ. ואם אתם מטמאים את הארץ, אתם גורמים שהשכינה גם תהיה טמאה, כי השכינה בכל אופן תהיה בארץ, תמיד. אבל אם הארץ תהיה טהורה, אז השכינה תהיה בטהרה. ואם הארץ תהיה טמאה, אז השכינה תהיה בטומאה. אז תדאגו שהשכינה תהיה תמיד בטהרה, כמו שרש"י מסביר. אשר אני שוכן בתוכה שלא תשכינו אותי בתומתה, כי אני השם שוכן בתוך בני ישראל, אך בזמן שהם טמאים שכינה שרויה ביניהם. לכן תדאגו שהשכינה תמיד תהיה בארץ בטהרה.